עמוד 49. ראינו יום שישי מחלוקת בין הלל לבין שמאי. הייתה הסכמה שאת נושא השמחה צריך לרומם, שצריך לבצור בטהרה, אבל שמאי אמר שאפשר לחלק. הוא אמר שאת השמחה צריך לרומם, ואת העונג זה דרישה גבוהה מדי לרומם, שכל אחד יתענג רק בקודש. הלל אמר, אנשים לא יכולים לחלק שני הדברים, וצריך לאפשר לעם ישראל לשמוח בלי לקבוע ממנו לחדר את השמחה לקודש. אמר לו שמאי, אם ככה, אם אפשר לחלק, אז אני מעדיף להחמיר, שיגזור גם על העונג וגם על השמחה. נעצו חרב בבית המדרש. מה פתאום נועצים חרב בבית המדרש באמצע הלימודים? ההנהגה שבכלל העם בחיים המעשיים מתייחסת לכוח הממשלה והשלטון, שרוצים לפסוק הלכה ולהעניק את הציבור, יש בזה צד של שלטון, וצריך עוז וגבורה. לכן החרב היא עוד סימן לממשלה מעשית. כן, והגמרא מסכת שבת למדנו, היא אומר שדעת רבי אליעזר זה נחשב תכשיט כל זמן שיש בה צורך. על כל פנים, לזמר עריצים, לזמור ולחתוך מה שצריך לחתוך מהעולם, כוחות שלילים, להחריד פה לאבן, חבור חרבך על ירך גיבור הודך ועד ערך. להורות שזאת השאלה יכרו להניג את כלל אומה, שיצא הוראה והנהגה מלפני בתים בית שמאי ובית הלל, אחרי שנתמעטו על הלבבות ונתמעטו האשכולות. כתוב שאחרי רבי יוסי, הדור שלפני בית שמאי ובית הלל, הוא היה מי שנימץ בזה, נתמעטו אנשי אשכולות. רבי יוסי בן יוחנן, זו משנה בסוף סוטה. זה הדור של הדור הזוגות, כתוב שכשהוא מת אז בטלו אנשי אשכולות. אני רבי יוסי בן יוחנן, אחד מהזוגות. אז הוא עומד לזה שעכשיו כאילו בית שמאי ובית הלל לקחו אחריות על הנהגה בתקופה שהם הרגישו שיש ירידה בדמויות. ראו אז את מעמד האומה שצריך לשאוב הדרכה כללית על פי הוראות בתים שבאים אחריהם. זאת השאלה, אם לפי רוח התורה ראוי להכיר את יסוד השמחה העמונית. האם שמחה עממית שלא קשורה לקודש, האם זה אחד מצרכי החיים המוכרחים? אין ברירה, תשאיר לציבור את השמחה הזאת ותילל, ואין לבצרה, אין לגדר אותה ולצמצם אותה רק בתכליות ותעודות רמות, רק לשאול כל הזמן לאיפה השמחה הזאת מובילה, מה המגמה שלה. אי אפשר, הציבור הרחב לא יכול להיות בסטנדרט הזה. כמו גם שאנחנו רואים, אתם מסכימים איתי בשמי שאי אפשר לסגור את מושג התענוג בהמון, אי אפשר לקחת את מושג התענוג, מחייב את האנשים שהתענוג יהיה רק כולו קשור לעניינים רוחניים. אז היה הדרך של הנהגה המעשית בכלל האומה מתקבל לקבל פנים אחרים בהרבה פרטים, אם עם ישראל נראה כך. זה אומר הרבה השלכות. או שיטת שמי, שיש הכרח מצא דרך התורה וקדשם של ישראל לבצר תוח השמחה. נושא השמחה צריך לשים אותו בגבולות, לייעד אותו, לתעל אותו רק לדברים של קדושה, שלא ילך כי אם למקום מכוון תכליתי לתורה ולמצוות. ואז לפי זה יש המון השלכות על איזה דרך החיים מקבלים ציוויון אחר לגמרי. עד שהחיים המעשיים שמתגלים בחיים מדיניים בכל סידורם, זה משפיע על כל העניין החברתי, על כל השיקולים הציבוריים, על כל, זה משפיע על התרבות, על הכל. הכל תלוי בהוראות הללו. זאת אומרת, זו שאלה, לא רק שאלה הלכתית, זו שאלה חברתית ולאומית ותרבותית כללית. איך, מה זה שמחה? שמחה ציבורית, שמחה עממית. האם יש לזה מקום בסתם לעודד שמחה עממית פשוטה? או שלא, זה לא הדרך של עם ישראל. האם סוגרים את כל הבתי קפה ואת כל בתי משתאות ואת כל המקומות שיש בהם סתם שמחה? לכן, כיוון זו סוגיה כל כך בעלת השלכות חברתיות, כל כך חזקות, לכן נעצו חרב, שזה מורה על עוז מלכות. יש פה סוגיה מלכותית שנותנת דרך ונתיבה בחיים מעשיים של כלל האומה. בית המדרש, להכיר, להבין את המשמעות, זה לא רק איזה על דבר הוראה פרטית, זה לא איזה פסק הלכה נקודתי פה של בן אדם פרטי יישא בו הדברים, אלא צריך להבין את המשמעות ממנה תוצאות לנטיות גדולות שמרשימות, יוצאות רושם, מסדרות את צורת האומה בכלל לפי עניינה. אז כדי להבין עד איכן הדברים מגיעים, נעצו חרב בבית המדרש. אמרו, עכשיו סופרים כמה אנשים כבית שמאי, כמה אנשים כהלל, הנכנס ייכנס, מי שנכנס לבית המדרש ייכנס, אבל לא לצאת. לא לצאת, כי עכשיו רוצים לעשות ספירה. בשעה שהדורות מקולקלים, צריך לסעדם בדרכי תורה, ולהורתם בדרך השם הטובה והישרה. צריך שתהיה השקפה של המדריכים הקדושים, מדריכי הדור, פונה תמיד אל התורה, אל החיים שהבאת המדרש. משם יראו יפה איך החיים צריכים להיות על פיהם יסודים. כלומר, כאשר רוצים לרומם את המצב של הדור, צריך למה לייחס את זה. צריך מקום שמשם אתה שואב את עולם המושגים שלך, ואת עולם הענך, את הקנה המידה שאליו אתה מודד. וקנה המידה, עולם המושגים צריך לבוא מעולם של בית המדרש. בית המדרש הוא קובע את הסטנדרטים העקרוניים. עכשיו, לאורו זה לא אומר שכל הציבור יהיה שם, אבל זה, משם אנחנו לוקחים את העקרונות, משם לוקחים את המושגים, ועכשיו לפי זה באים עכשיו אל החיים. לכן מנהיגי הדורות אנחנו רואים שהם כולם היו באיזשהו מקום היו יושבים בישיבה. אברהם אבינו כתוב וזה כן יושב בישיבה. כולם היו להם ישיבות. למה? כי בישיבה בעצם זה בועה שבאה ליצור סדר חיים מסוים, אידיאלי, שממנו עכשיו הם מותחים קווים למישור החברתי. אמנם אם יצרף איזה אדם השקפה מצד מציאות החיים מקולקלים בשיעור, אם אדם יבנה את הסטנדרטים, את אמות המידה, לפי האופנה החולפת, אז זה לא טוב, ישחית את הכוונה. זה לא לפי זה בונים סטנדרטים. אם אתה כל פעם לפי מה שמקובל היום, אתה תקווה מה ראוי, מה נכון, איך החיים צריכים להיראות, זה רק יתקלקל כל הזמן. כמו למשל רופא. רופא שהוא צריך להשקיף לרפא חולים, הוא משקיף מצד הנקודה שחמת הרופא, הוא מגדיר, יש עולם שלם שמגדיר מה זה נקרא בריא, הגדרת מצב של בריאות, ולאור הגדרת המצב האופטימלית הזאת אנחנו עובדים על המצבים, היציאה מהקו, לא מצד הרצון של החולים. לא אתה החולה תגדיר מה זה נקרא בריא. כן, החולה אומר, רוצה כבר לצאת מבית חולים, אחרי שבועיים כבר נקעה נפשו מבית חולים, אומר אני בריא, אני מרגיש מצוין, רוצה לך את הביתה. אומר הרופא, מצטער מאוד, לפי הסטנדרטים שלי, יש לי קריטריונים, אתה עוד לא הולך הביתה. למה? כי לא אתה תקווה, מתי הולכים הביתה? מתי זה נקרא בריא? הקריטריונים לא מתחילים מהרצונות האישיים המשתנים שלך, ולא שהמשפחה שלך בטח לא תחזור הביתה, כל דברים מאוד נחמדים, אבל את עולם המושגים אני שואב מהעולם העקרוני של הרפואה בטהרתה. יש חולים שהשחיתו בריאותם, אתה לא מרגיש את הבריאות שלך, יכול להיות שסתם הנהגה שלך רע בהליכות החיים. לכן הסכימו כולם שכדי להחליט החלטות ציבוריות צריך להסתכל טוב טוב בתוך בית המדרש, ומתוך עולם המושגים הפנימי של בית המדרש אנחנו נקבל קריטריונים נכונים איך לדון סוגיות ציבוריות. איך שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה, היא כוללת הכל, מוליכה לדרך ישרה ונכונה, צריכים להסתכל בזה, ולא יצא, אל תצא, יוצא להסתכל איך ראוי הדבר להיות נדר מצד החיים שחוץ אל התנדרה. זה הכוונה, אל יצא. אל יצא, זאת אומרת, אל תערבב עכשיו בשיקולים, מה יהיה, איך זה מתנהל בעולם. רגע, אחר כך. עכשיו, קודם כל, צריך לקבוע מה נכון, מה אמיתי, מה אידיאלי. אחר כך נראה איך משליחים את זה לחיים. אבל אנחנו לא קובעים את את האמת העקרונית לפי מושגי החוץ, כי שם בחוץ יש קלקולים רבים ונטיות רבות שבלבם, יש נטיות של הפקרות, יש נטיות של להיות תאווה וחפש שמחה תוללות, ואתה, זה יכול להטעות אותך, זה ייפול עליו ובוא ודמש שאי אפשר להניג את האומה בשמחה של תארה ושל תעודה קדושה. זה יכול אתה מגרום לך בגלל שאתה כל כך מושפע מעולם החיצון, שאתה מראש מיואש מעולם מושגים טהור. אין הדבר כן. צריך לדעת שימין השם רוממה, ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם, על פי התורה שרוחה הולך בית המדרש. בית המדרש מגדיר את החיים בעצם, איך החיים צריכים להיראות, ומתוך זה לאט לאט רוצים שזה יתקבל ברחבי ישראל. בית המדרש זה בעצם בתי חיים, מין מקומות שמכילים בקרבם את החיים, סטנדרטים של חיים ישראלים כפי שהם ראויים להיות. ומתוכם מתוך זה הסטנדרט, זה העיקרון, ככה נכון. עכשיו, אנחנו עכשיו באים לרומם גם את חיי הציבור. לאט לאט יקבלו ישראל את החיים והתקיים הדבר באומה. הרוצה לצאת חוץ מגדרי התורה, להיות כאחד מעמי הארץ, הוא לא יכריע באומה על הנהגה כללית של כלל עם השם, הוא לא יכול להכריע אדם שהוא חי בעצמו את החיים ההמוניים, החיצוניים. הוא לא יכול לקבוע מה נכון לעם ישראל. תמיד יהיה עיקר האומה, זו הגדרה מאוד חיצונית, עיקר האומה זה אותם השרידים שהולכים לתורת השם. הם מגדירים את מה נכון לאומה. הם מכריעים את החיים על פי הדרכתה של תורה. לכן חלילה שישפיעו החיים שחוץ לבית המדרש בקלקולם על כוח החיתוך של ההלכות והדרכות שצריכות לצאת עם בית המדרש במקום התורה. משפחה קיצונית.
אז עיקר
אומה זה לא שאתה לא סופר, זה לא אומר רעיון, אלא שכשאתה מגדיר הגדרות עקרוניות, צריך לקבוע סטנדרט, או נגיד לקבוע מה נכון, מה אידיאלי. לפי ההגדרות האלו, יש לך עכשיו למה להתייחס, למה להשוות. אתה רוצה לדעת, האם נכון לעשות כך וכך, תשאל את עצמך, אבל לא דין, עשו ככה. לא עשו ככה וולוז'ין, אז לא. תמיד תשאל ככה. האם וולוז'ין עשו ככה? האם זה היה עובר מסך לבולוז'ין?
איך זה עובר מסך? עיקר האומה?
עיקר האומה. עיקר זה שורש. לא שאתה לא מזלזל, כן. אתה יודע שעיקר זה שורש. עיקרים זה שורשים.
העיקרים
זה שורש? כן. ספר העיקרים זה ספר כזה. זה שורשים של האמונה. גם מלשון המשנה, עיקרים זה שורשים של... זאת אומרת, אתה שורשי ההנהגה, המקומות שעל פי הם בונים את העקרונות של התפיסה, ואת המדרש, שם בונים את העקרונות של התפיסה. לכן, את החרב נועדים את המדרש. עכשיו, מעקרונות של התפיסה, מוצאים, יוצאים אחר כך להמון דברים. משם.
פה מדובר שיש מחלוקת בבית כזה. אבל ישראל בחיים, יש הרבה חיים, אנחנו כל זמן בטוח.
אבל זה חשוב שיש מחלוקת בתוך בית המדרש, מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת שיש ויכוח שהוא עוסק בשאלה מאוד עקרונית, לא מה יעבור מסך בחוץ, אלא מה נכון מצד החיים האידיאליים כרגע בית המדרש. זה ויכוח חשוב. כי אז מבררים את הדברים מצד אמיתתם, לא מצד חולשות החיים, מצד האמת. מה נכון?
בית המדרש לא נמצא
הוא לא מנותק, אבל כשהוא דן בית מדרש באמיתות, הוא מובן מסוים הוא קצת מנותק. זאת הכוונה, הוא לא מושפע מזה עכשיו. כשעוסקים בסוגיה, שאתה לומד סוגיה בגמרא או באמונה, אתה לא דן עכשיו בשאלה מה יעבור בשטח, איך זה יתרחש, האם זה יצליח, לא יצליח, מה זה. אתה לא דן השאלה. אתה דן מהדברים מצד עצמם. דן מסוגיה, מה נכון. בכל דבר שאתה לומד בית מדרש.
זה יבורר לנו רק זמן, פוחה זה משהו.
פוק חזה זה רק כאשר עוסקים בפסיקת הלכה, הלכה למעשה בנקודה מסוימת, יש ספק מה עושים, אז פוק חזה. אבל כשמברים את העקרונות, פה אנחנו מברים ברור העקרונות, אז לא מתחילים פוק חזה. לכן הנכנס ייכנס, שישב רוח דעת מבית המדרש שיהיה במניין. היצא על יצא צריך אומנם לעניין התורה, צריך אומנם לעניין התורה והדרכת על הדעת את ערך החיים. צריך להכיר את החיים, בית המדרש לא מנותק, צריך להכיר את החיים, את תביעותיהם אמיתיות. אבל התביעה האמיתית, את הצרכים הראויים, הרמת נכון. בית המדרש צריך לשקלל בקרבו, לקחת שיקול גם, זה דברים אמיתיים, כן, צריך את זה. האם זה באמת נצרך, האם זה אמיתי, הדברים שמביאים טובה שלמה לעולם, אבל לא להיות נפעל מושפע מסדרי חיים מקולקלים, מצד היותם כך בפועל. אז מה אם זה ככה בפועל? כי זה אשמת נפילת הדורות, וחלילה לערב אותם בצד מה, בהכרעת ענייני תורה והנהגות כלליות באומה. שיומה, ים קדוש להשם, לא ככה מחליטים החלטות לאומיות, לפי אופנות חולפות. היוצא על יצא, מי שדרכו יסתכל בחיים, לדעת על פי עניינם איך לדון בדברי תורה, על יצא הפעם. גם מאדם שמושפע מזה, תתגבר, תתרומם. רק למען דעת את הקלקולים שבחיים, נשכיל איך לגודרם, לפעמים בשביל זה ראוי לצאת. כדי לדעת הבעיות, לדעת לטפל בבעיות. גם בשש אחים קולקלים דרכים, אבל לא בשביל לקבל את העקרונות, לתת להם בעת המניין, ומתת הכרעה מעשית חלילה, וזאת ההנהגה, תפוג התורה ויצא משפט מעוקד. אז אם אתה לומד את המציאות, מכיר את המציאות בשביל לדעת איך לתקן, מעולה. אתה רוצה להכיר את המציאות בשביל לדעת מה נכון, ואיך, מה אמיתי ומה לא, ומה לא אמיתי, זה טעות. לא המציאות החולפת תקווה את האמת. לכן בזה בית המניין והכרעה לא יוצאים. טוב, אותו יום היה דיון גדול בבית המדרש. מה נכון? האם נכונה השמחה העממית, ההמונית או לא? ובאותו יום הלל היה כפוף ויושב לפני שמיים כאחד מן התלמידים, וזה היום קשה לישראל, יום שנעשה בו העגל. מה קרה שם בתוך בית המדרש? הלל נכנע. הלל היה נשיא ישראל, והוא ברוב ענוותנותו, אומר רש"י, קיבל את הגזרות של שמי. הלל איש החסד. הוא ראה את החיים כולם בצדם הטוב. הוא תמיד בעין טובה. וגם את הנפש האנושית ראה בעינו התאורה ביותר. בצדה הטוב, בתכונתה יפות, כל דבר הוא הסתכל לטובה. באמת, אדם כזה כמו הלל, איש ישר, אוהב חסד וצדקה, שפנייתו הפנימית היא תמיד לטוב וליושר. לאדם כזה לא תזיק השמחה מתרחבת. זה שירבו בשמחה, ישמח, יעלו, זירנן ויהיה רעוע. כרוב לשמחתו ייטב ליבו. וזה רק יביא ברכה, כי זה יגרום לזה שתרומם נפשו לעשות צדקה ולבחור בדרך השם הטובה. יש אדם איש טוב, מלא מידות טובות, מלא ישרות. אז שהוא נגיד הולך למקום ששם עושים בדיחות, צחוק. הוא שומע... או שהוא הולך סתם לרקוד, לשיר. אז מה יוצא? אתה מנזר, אתה אומר, סתם קצת יותר שמח, חוזר יותר שמח הביתה. אז הוא בא עם רצון יותר טוב אחר כך לעזור לחברים, מצב רוח טוב, הוא עושה לו טוב. אז המצב רוח טוב הזה, אחר כך אנחנו רואים, יוצא מזה דברים טובים. הוא יותר רגוע, הוא יותר נינוח לסביבה. אם באמת היו ישראל מגיעים למיטה הזו, כשבאמת זה היה המיטה של הלל, היה באמת ראוי להרחיב את גבולות השמחה גם כן. אבל מה לעשות, השקפת החסד איננה מקפת את המציאות כולה. לא כולם הלל הזקן. המציאות תורה לנו שיש בחיים, שבתוך נפש האדם גם יצר הרע. אז הלל היה אדם כזה עם יצר רע מאוד חלש. אבל יש רוב, הרבה אנשים שיש להם יצר הרע. ויש כוח מתפרץ לבלוע כל קודש. וכל זמן שיש שורשים רעים שנמצאים, בהתיר לו את השמחה המתרחבת מצד הנטייה הטבעית, בהיות לזה מודרך, שחוק וקלות ראש, מהר מאוד ירגילו לערך. אם אתה תתיר את השמחה העממית ולא תגדיר שהשמחה היא רק לשם שמיים, שמחה מהר מאוד מביאה לקלות ראש. השמחה תפרוץ גבולה, אחריתה תוגה. תסיר את הוד הקדושה של ישראל מהם, רק יפגעו בקדושה. היא תמרית את הדרת המידות של הקדושה ושל הצניעות שהם מורשת קהילת יעקב. לכן שמיים. שמאי שהוא הכיר יפה את הצדדים הרעים שיש בה נפשות. שמאי מידת הדין. הוא מסתכל על המציאות, על כל המורכבות המסובכות שלה. והוא ראה שלא בכל עת ראוי להתנהג בנחת וענווה זה מאוד יפה, בנחת זה מאוד יפה. לפעמים זה טעות. יש אנשים, קשי עורף, שאם לא ידחו באמת הבניין, כן, אנחנו יודעים מה זה תורת השם על שמאי, שדחה באמת הבניין שבידו, אז הם התנעשו לקעקע את הבירה כולה, זה ירוס את כל הבניין. הוא צייר את התוצאות הרעות אפשריות לצאת על פי הדרכה של התרחבות שמחה באומה, על פי הרחבה טבעית, באופן שהיא אצל העמים זולתנו. שמחה שלקוחה ממה שהם עשו אצל שאר העמים, תביא את זה לעם ישראל, את התרבות של שמחה כמו שיש בצלומות העולם, וזה יעשה פה שמות. הוא הציג ישמי את כל צדדי המגרעות שנקלטו בעווננו גם בישראל, הם צריכים ביותר שמירה מכל קלקול ופרצת גדר. וביציע דברים כאלו לפני ליל איש החסד והטוב, שרואה בכל אדם רק את הצד טוב והנעלה שבו, לא מצא און, הלל לא מצא כוח להתנגד. כי שמע אמר לו, אתה צודק, אתה מתחנתך צדי גמור, אבל מה לעשות, לא כולם כמוך הלל. אז הלל לא היה לו מה לענות. כן, כששמענו לו, המציאות עומדת שלא כולם צדיקים כמוך. אז הלל כפף את מידתו הנוחה והטובה. לפי זה כפף, הכוונה פה לא רק כופף פיזית, אלא כוונה הכניע את התכונה, זאת אומרת, הבין שהתכונה הטובה שלו בהקשר הזה היא מתכופפת, היא שולית, היא לא מכריעה, לעומת המבט של שמי, שהוא לוקח את הסיכון, את החשבון על הסכנות שאמורות לצאת למען האמת הברורה שבמציאות. הוא היה כפוף כאחד מהתלמידים, הוא בא ללמוד, צריך ללמוד להישמע, לקחת מפיו תורה, מדיעת אופנים, שיוכל צד הרע שבנפשו, כי תורה צריך ללמוד מה זה יצר הרע, אלא לא מכיר את היצר הרע. אז הוא צריך ללמוד נשמע בשיעור מה זה יצר הרע, איך הוא עובד, כדי לדעת איך לפסוק. כן, הוא... אני מבין אחרת, מה שהוא אומר פה הלל זה להסתכל על עין טובה, זאת אומרת לראות את הצד הטוב שבכל דבר, ושמאי זה לא להעלים עיניים מהדברים המורכבים, זה מה שהוא אומר פה עכשיו. אני לא רואה שזה קשור לעתיד. הוא אומר, האם אתה מסתכל על עין, על צד הטוב, או שאתה מסתכל גם על דברים מסובכים יותר מורכבים? כמה אתה חושש? שמאי אתם גוזר גזרות, רואים שאמרת אם הוא גוזר, נכון? בית שמאי, גוזרים, חוששים, אולי זה, אולי זה. חוששים תמיד לחולשות של האדם, לבעיות. זה מה שהוא אומר כאן. צריך להסתער, אם אתה תתיר שמחה מורחבת בין מטרה של טהרה והכנת כלים תיאורים נאותים, שמאי בעציות הצד הרע, ברגע שהוא מציג לנגד עינינו את כל הסכנות, היה צריך להעביר את כל המגרעות שנדבקו בישראל ואבוננו, על כן הם צריכים שמירה ביותר. הוא עכשיו מספר תוך כדי כך שמאי, צריך להתחיל לספר כל הסכנות של עם ישראל. מה, לעם ישראל יש יצר הרע גדול. אז יוצא באותו זמן ששמאי מסביר, יוצא איזה מין קיטרוג על ישראל, אתה צריך להסביר את הסכנות. אז אתה פתאום מוצא את עצמך, אומר דברים רעים על עם ישראל. לא כי שמאי הוא קטגור של ישראל, כי הוא רוצה לחשוף את הבעיות. אז כשאתה שומע את הבעיות, זה נשמע רע. וזה, באותו זמן, ביום שנעשה העגל, הוא מחויב צמחה, זה מזכיר את חטא העגל. כן, זה כששמאי מציג את הדברים הקשים של עם ישראל, את המגרעות, שלכן צריך לשמור עליהם ביותר, זה מזכיר לנו את חטא העגל. ביום שנעשה העגל היו מחולות בשמחה. כן, כתוב, העם היה ברעו, כמו שנאמר בפרשת כי תשא, היה צועל ושמח ונפרה מאוד, והיה משה את העם כפרועו, כפרועו אהרון לשמצה בקמהם, על ידי שמחה של הוללות, שהתרחבה בעוד שלא היה מוכר ללא כולם אלא לזקן, וזה גרם לירידה, פנה למטה, ויש שם לאכול ושוטו ויקום ולצחק, כדברי חז"ל, כל מקום שנאמר לצחק, זה עבודה זרה, גילו אז ושפו דמים, והיה צורך לתקן את כל אלה, אתה הורד ידיך מעליך, כל השמחה, שמחת כל הכתר שהיה להם על הראש, ושמר מדבר לו, צריך לעשות אבל עכשיו, תיקון, לא שעתו איש ידיעו עליו. במקום שבעת מאושרה, שמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם, איבדו את האתרות, התאבלו וערבה שמחתם. אז יוצא שבעתי השמיים את הסדים הגרועים שהם עוד מושרשים בעבוננו עונות בנפשות, שצריכים צירוף וזיקוק לשמירה יתרה, ולכן מצד הבעיות היצר הרע שבישראל אי אפשר להתיר את שורת השמחה במילואה. אבל פי שירויה ונכונה לנפשות ישרות כמו ליל הזקן, שכל סיגה נפרד מהן, נפשות בלי יצר הרע, זה נטור להם שמחה. אז אותו יום שבו היה הכרח להציג את כל אלה בשער המשפט, להציג לרעבה את כל הסכנות שבישראל, זה יום קשה לישראל, כן, כמו חטא העגל, שאז נתגלה בפועל כל הפרעות הפנימיות שצפונות בלב נלות, איך שהן עלולות לצאת לפועל הרע, לתת התרחבות של נטייה לשמחה שאיננה מתוארת של בצירה שלא בתאר. לכן, זה היום קשה לישראל, אבל עמדת שמאי התקבלה. למה? כי בקטע הזה, כשמדברים על הסכנות הרוחניות של האומה, פה צריכים להיות קצת שמאי. כי אתה רואה את פה צריך להחמיר מאוד. יש נושאים מסוימים שאנחנו רואים שכמה שיותר להחמיר יותר טוב. לא בכל נושאים זה ככה, אבל יש נושאים שאנחנו, כל חשש לסכנות להחמיר זה יותר טוב. בעיקר בנושאים שקשורים לצניעות, אז כמה שיותר מחמירים יותר טוב. צניעות של עם ישראל. או לזהירות מדברים שיש בהם, כמו קרה לזה, ירידה, כאילו, קלקול, פריצת גדר, דברים כאלו, כולם צריכים להיות שמאי, כמה שאפשר להיות שמאי. אומרים את זה בהרבה דברים בהלכה, שמאוד משתנה לפי הנושא. יש נושאים שמה אנחנו לא כל כך מחמירים, אלא נושאים שכמה יותר מחמירים יותר טוב.
אבל אני דובר חוץ לפני.
צניעות, לשון הרע, עדיין שמקלקלים. נכון. קלקול. ריקבון חברתי, שמפילים את החברה למטה.
אני לא כל כך מבין את המחלוקת. אם זה שמחה שמעוררת צדדים טובים, כמו ברסלב במצב הטוב.
אצל הלל זה מעורר דברים טובים.
הוא פשוט לא ידע שאדם רגיל...
כן, הוא כזה צדיק תמים, הוא לא מכיר, הוא תמים גם תמים. הוא לא ראה את ה... הוא לא רואה, הוא לא מכיר את כל היצרים הרעים, את כל הדברים הקשים שניסים לאדם.
לא, אבל הם מדברים, הנושא זה שמחה שלא סיבה. שלא מקדמת. אני לא יודע שזה הנושא.
כן, הוא אומר מה יצא, אני רואה, אני אומר דם שמח. מה קרה? אז הוא נראה מצב רוח טוב.
הנשיא, אתה
שוגל מזה. אז הוא אומר מצב רוח טוב. הוא חובר, פגש את האנשים, הוא חייך אליהם. בא, עני רוצה צדקה, מיד נותן לו בלב טוב. רואים לו, בוא תשלי מעניין, מיד הוא בא לך. מצב רוח טוב, עוזר לאנשים. אז הוא אומר, שמחה זה טוב, זה עושה דברים טובים אחר כך. נכון שבאותו רגע לא כתוב על השמחה, הוא דבר על השמחה של תפילה. הוא הלך לשם להצגה. הוא שתה יין, לא מבסוט, שמע מוזיקה. לא, לא הקדושה שם, אבל זה עושה דברים טובים מזה. אנשים אחרי זה שמחים, עושים דברים טובים. שמאי אומר, אתה עיוור, אתה תמים. ובעניינים כאלה אסור להיות תמים. כי בסוף, בסוף זה באוכל, בסוף זה יגרום לנו נזק.
לא קטרה, וגם דבר שמונו, נשים במעיות, כל מה שקשור
לטהרה. כן, אז פה רב מדבר על טהרה, כן. רואים שאפילו בית המקדש, אפילו ששם זה ודאי שמחה של מצווה, עשו תיקון גדול. המשנה בסוכה אומרת. אבל היו עולים לרגל, הייתה שמחה גדולה. עשו תיקון גדול, להפריד בין נשים לגברים. דווקא בזמן שלכאורה זה שמחה של מצווה. למה? כי יצר הרע נמצא. לעשות הרבה. דווקא בזמני שמחה צריך יותר זהירות. חתונות, רואים שיש יותר הקפדה בחתונות. זה בהלכה. יותר מן דברים אחרים. דווקא בזמן של שמחה יותר תפלקתי. זה זהירות על... אולי משוכח. אולי
משוכח.
בזמן צער, אז כתוב שלא צריך. למשל, ללחות איחוד, יש כבר בקידוש שנאמרת שבזמן צער, ואבל הזה יש ספרות יותר להקל.
אה, חתן שלא
נמחת, אתה יודע. ללחות איחוד. כן, אבל יש ספרות. לא, זה לא, אבל יש על... של... שהולכים לבית העלמין, ו...
אבל הוא מראה שם, מביאה סיפור ש...
כן, אבל היא מביאה סברה, שאולי יש מקום להקל יותר. בשעת זה, אדם שליבו שבור, אז יש פחות יצר הרע. יש דברה כזאת. בזמן שמחה צריך יותר לחשוש.
אז
השתדל לו לשמוע? השתדל לשמוע שמחה שמצווה. מה? כן, שמחה שמצווה. זה נושא מאוד 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 משמעותי. הוא אמר בהגדם הזה, סוגיה חברתית אשמה, מדרגה ראשונה. שמחת חולים. האם יש דבר כזה גם ישראל שמחת חולים? שמחה של חולים. אומרים שאנחנו, הדרכה פה של הרב מאוד ברורה, שאנחנו, המשרד צריך להימנע. שמחה של חולים. מהדרכה החברתית, מהדרכה הציבורית לי, מלאה את שמחה של חולים. לא, לא של עבירה. שמחת חולים רגילה, אני מלאה את זה.
זה
גזור שמי וילל ולא קיבלו מלאת התלמידה, הוא גזור וקבלו מהם. קודם אנשי אומה הייתה במילואה של תקיפותה המדינית בני שמה וילה, לא הייתה יכולה עדיין לצייר את גודל הנחיצות לקיומה ולאושרה, להעמיד את נגדה על פתרקי תום ותרה מצוינת. זאת אומרת, במצב האידיאלי עוד לא הבינו למה זה כל כך קריטי שכל דבר יהיה על פי התארה. אבל שמי וילה צפו זאת מראש. רואים פה הסכמה, הילה לצקין משמי, צפה מראש. בעוד שלא היה כל כך המצב מעיק, עד שיראה בולט לכל שמניעת הרחבה שנטייה לשמחה כעמים היא נחוצה, שחייבים למעט את הנטייה לשמחה כדי לשמור את רוח הקדושה הישראלית. אבל הם הביאו את הרעיון, בהצעה הזאת, הרעיון הזה שהתחיל להתגלגל, הועיל. אחר כך, מהתלמידים, הם הזיעו שאמת, שמאי והלל ראו נכונה, ראו את הנולד. הדורות הלכו וחסר וחסרו, ותוקף המלאכה ירד גם כן, נפקחו עיניים לראות, שאין מה לעשות. לא כעמים בשמחת החיים והעליזים מחומרים מפר ישראל. שמחת החיים החומרים אצל שאר העמים, זה לא בבית מדרשנו, זה לא טוב לנו. התגלה באופן בולט, זה דרך חיסרון שיש בשמחה גסה, שהיא פועלת על יסוד המוסר הישראלי, שזה העיקר אצלנו, זה הסם חיים שלנו המוסר. לכן היה אחר כך העם מוכן באהבה לקבל את הגזרה, הוא הבין שזה חיוני לו, לבטל את השמחה של חולין, שנובעת מהדרכת תאורה, שפועלת בפעולה מעשית, כדרכה של תורה להשריש עמוק בלב דעות קבועות. מה שדיבורים ותוכחות, גם ספרים וסופרים לא יכול לפעול ככה. התפקיד של הגזרות והלכות, זה להחביר בלבבות, בזרימת החיים, דברים שהרבה ספרים והרבה מאמרים לא יעזרו ולא לא דרשות. סוף צריך להניג את החיים, וזה משפיע הכי הרבה. מהתלמידים הכיר העם שראוי להניח שורש נעלה כזה, שיסוד השמחה הישראלית תהיה מחולקת, תהיה חילוק, תהיה הבדל בין שמחת ישראל לשמחת עמים אחרים. משהו אחר, לא אותו דבר, אצלנו לא עושים ככה. אצלנו זה לא אין מציאות כזאת. הולכים לבית המשפט סתם. אצלנו לא הולכים סתם לבית המשפט. אם זה חתונה, בבקשה. מלה ומלכה. תקרא לזה שם של מצווה. או לא סתם הולכים סתם לשתות ולרקוד. למה? סתם. לא, אין דבר כזה לשתות ולרקוד סתם. או ללכת, נקרא מושב לצים. שום אחרי מושב לצים. סתם. אני צריך לראות מה זה, מה הדבר הזה. יסוד השמחה הישראלית צריכה להיות מחולקת משמחת העמים, החיים על פי טבעה. שמחתם של ישראל צריכה להיות מתאהרת כל הזמן, תמיד לשים, דווקא בנושא השמחה, עוד יותר טהרה. ארוחה בכלים טהורים, וכפי שמשמעים ולא קיבלו, עד התלמידים מגזו, ועם ישראל קיבל מהם את הגזרה, כי הוא ראה את האמת שבדבר והחשיבות שלו. סוגיה חשובה.
שאול, אתה לא
נכון
לעשות
את זה בשמחה
של
מצווה? אתה צריך לחפש. אתה מתחיל במצוות כאן? כן, בטח. אז אתה תהיה, זה נקרא נביא. נביא זה מישהו שהוא כל הזמן בשמחה של מצווה. אברהם אבינו, זה היה כתוב, ככה רב מסביר את אברהם. זה כתוב, על אחד הערים אשר אומר אליך. הוא לא אמר לו איזה הר. אברהם הולך. הוא יודע שהוא אמור לשחוט את יצחק. והוא אמור לקבל נבואה בסוף היום השלישי, איזה מקום זה. ובשביל לקבל נבואה, צריך שמחה של מצווה. זאת אומרת, אברהם שלושה ימים היה חייב להיות כל הזמן בשמחה של מצווה, כדי לזכות לקבל נבואה. זה סדר גודל. הוא הולך להקריב את בנו, והוא כל הזמן בשמחה של מצווה, אחרת הוא לא יודע איפה. אז ככל שיש יותר שמחה של מצווה, אנחנו יותר מבינים, יודעים לקרוא מאחון את המפה. אבל אם זה לא דברים של מצווה, אז נושמים אותם, מתעסקים את זה. לדוגמה, כל שנה אני לא מבין את זה, כל שנה אני אומר, אני לא אוהב להטיף את זה, אבל כל שנה אני אומר לאנשים, יש תופעה שדווקא בפורים אז עושים כל מיני בדרנים ומביאים כל מיני לא, זה לילדים אני מדבר על כאילו מביאים למבוגרים כאילו עושים דברים של הומור מביאים איזה מישהו שעושה בדיחות של להצחיק זה הפוך, זה הדבר הכי לא הגיוני שיש יש לך זמן שהמהות שלו זה שמחה של מצווה אז אתה צריך כאילו שמחה, זה כמו, הבאתי דוגמה, זה כמו נגיד חתן וקלה, ביום חופתם. שהם שמחים. פתאום מגיע איזה מישהו, אומר, תשמע, חבר'ה, בא לי, אני רוצה לעשות לכם בדיחה, בואו, אני רוצה לעשות לכם מצב אחר. זה מגוחך. אתה רואה שהם מלאים שמחה של רוממות, אז מה אתה מספר להם בדיחה? זה כאילו, זה תפל, זה טיפשי. נגיד, אם אתה הולך לבן אדם עצוב, לקטע לו בדיחה, נגיד זה מעלה. אבל בן אדם שהוא בשמחה של מצווה, יש מה צורך כזה. אז בפורים, בזמן של שמחה של מצווה, הדבר האחרון שצריך זה מיותר פשוט, זה מגוחך. בשווגה בטירה, מה אתה צריך בדרן? חקיין, מה אתה צריך חקיין? בדרן זה מיותר לגמרי. המציאות שמחה. הרי ככל שעם ישראל יש יותר שמחה של מצווה, באמת זה הולך בניים. הולך בניים, בטל, יותר מגן. טוב, אז אנחנו נמשיך סוגיה חדשה, שבוע טוב, הצלחה.